בערך באותו הזמן, נכנס גורם חדש לתמונה, כדי לקדם את מלאכת התיקון.
אדם בשם לוציאן נשלח לציריך עם כמה מכתבי היד של לותר, על ידי חבר של מתקן הדת בבאזל, שטען כי מכירת הספרים הללו תשמש כלי עוצמתי להפצת האור.
הוא כתב לצווינגלי, תוודא שללוציאן יש מספיק תבונה, שיקול דעת וכושר דיבור. אם נראה לך שהוא אחד ניחם בהם, אז שיסע מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, מכפר לכפר, מבית לבית, בכל רחבי שוויץ. יסע עם את כתבי לותר, ובמיוחד את הפרשנות לתפילת האדון, שנכתבה למען העדותות. ככל שהדבר יוודע ברבים, כך ימצאו רוכשים רבים יותר לספרים. בדרך זו, האור חדר למדינה. כשאלוהים מתכונן לשפור את כבלי הבערות והאמונות התפלות, אז אתם פועל בכל כוחו כדי להפוף את בני האדם בעלתה ולהדק את כבליהם ביתר סט. בזמן שבארצות שונות קמו אנשים כדי להציג את הצעת המחילה בצידוק הדין באמצעות דם המשיח, הכנסייה הקתולית צעדה קדימה בכוחות מחודשים כדי לפתוח את שווקיה לרחבי ארצות הנצרות ולהציע בהם מחילה תמורת ממון. לכל חטא היה מחיר משלו, ובני אדם קיבלו היתר לפשוע, כל עוד קופת האוצר של הכנסייה עלתה על גדותיה. וכך, שתי תנועות התקדמו במקביל. האחת הציעה מחילת חטאים תמורת כסף, והשנייה מחילה באמצעות המשיח. הכנסייה הקתולית נתנה היתר חוקי לחטא, והפכה אותו מקור להכנסותיה. ואילו מתקני הדת גינו את החטא, ויצבו על ישוע המשיח כקורבן תמורה וכגואל. בגרמניה, מחירת כתבי המחילה הופקדה בידי הנזירים הדומיניקנים, ונערכה ברשות תת-זל הידוע לשמצה.
בשוויץ, המסחר בכתבי המחילה הופקד בידי הפרנציסקנים, רשות סמספון, נזיר איטלקי.
סמספון כבר הועיל לכנסייה כאשר הביא עם הסכומי עתק מגרמניה ומשוויץ כדי למלא את אוצר הכנסייה. עתה הוא נסע ברחבי שוויץ, משך אליו קהל גדול, עודו גוזל מן העיקרים העניים את רווחיהם הדלים, ומחלץ מן העשירים תרומות גדולות ומתנות יקרות ערך. אולם השפעה החיובית של הרפורמציה החלה לתת את אותותיה, התבטא בהפחתת המסחר בכתבי המחילה, עליו שנפצע ממנה לאוצרו כליל. צווינגלי היה עדיין בהינסנדלן, כאשר סמפסון, זמן קצר לאחר כניסתו לשוויץ, הגיע עם סחורתו לעיר שכנה. לאחר שנודע למתקן הדת על שירותו של סמפסון, הוא יצא מיד לדרך כדי לצאת נגדו. השניים לא נפגשו, אך הצלחתו של צווינגלי וחשיפת יומרותיו של הנזיר הייתה כה גדולה שהוא נאלץ ללכת לרבעים אחרים. בציריך, צווינגלי הטיב בקנאות נגד סוחרי המחילה. כאשר סמפסון התקרב לעיר הוא פגש בשליח מן המועצה שהודיע לו כי עליו להמשיך בדרכו. לבסוף, סמפסון הצליח להיכנס לעיר בעזרת תחבולה, אך נשלח לדרכו בלי שמחר אפילו כתב מחילה אחד. עד מהירה הוא עזב את שוויץ. דחף אז התעורר בליבו שמתקן הדת, כאשר פרצה בשוויץ בשנת 1519 המגיפה שכונתה המוות הכביר, שהתפשטה ברחבי המדינה. כשבני האדם בגשו ושר המוות פנים בפנים, רבים החלו להבין עד כמה חסרי ערך וחסרי שחר הם כתבי המחילה, שזה לאחרונה רכשו במיטב כספם. הם שתוקקו לתשתית מבוססת וודאית יותר למונתה. צווינגלי ששעה בעת ההיא בציריך, חשבו חולה ומובס. ואותו הידרדרה כל כך, שכל תקווה להחלמה אפסה בליבו, ובמהרה נפוצו שמועות על מותו. בשעת מבחן קשה זו, תקוותו ואומץ ליבו עמדו בטלטלה העזה. הוא נשא את עיניו באמונה למזבח המשיח בגולגולטה, ושם את מבטחו בקורבן התמורה המעניק מחילה אמיתית על חטאים. כששם משערי המוות, הוא בישר את הבשורה בלהט רב יותר מאי פעם, ולדרשותיו הייתה השפעה בלתי רגילה. בני העם קדמו בברכה ובשמחה את מטיפם מהאהוב, ששב אליהם משערי הקבר. הם עצמם סיימו זה עתה לטפל בחולים ובגוססים, וחשו יותר מתמיד בערכה הרב של הבשורה. צווינגלי השיג תובנה ברורה יותר של אמיתות הבשורה, וחווה על בשרו באופן מלא יותר את כוחה המחייב והמחדש. החטא הקדמון, תוכניות הגאולה, היו הנושאים העיקריים שהוא התמקד בהם. הוא אמר, אדם ראשון כולנו היינו מתים. כולנו התבוססנו בקלקול, בהשחתה ובהרשעה. אך המשיח חש בעבורנו גאולה נצחית. איסורי המשיח מהווים קורבן נצחי, שיעילותו נצחית, שכן המשיח מלמד זכות על כל אלה שבוטחים בו באמונה שלמה, שלא ניתן להררה. הוא מחפר על חטאיהם, הוא מצדיק את הצדק האלוהי לנצח נצחי. אך צווינגלי למד מפורשות, כי בני האדם אינם חופשיים להמשיך לחתור, אסמך חסדי המשיח. בכל מקום שבו ישנה אמונה באלוהים, אלוהים בכבודו ובעצמו שוכן. בכל מקום שאלוהים שוכן בו, מתעורר בליבם שבני האדם, לאט המאיץ בהם לעשות מעשי חסד.
קור הבא הייתה ההתעניינות בדרשותיו, שהקתדרלה התמלה מפה לפה בהמונים שבאו לשמוע אותו.
לאט לאט, ככל שמאזיניו יכלו לקבל ולהבין את האמת, הוא חשף אותה לפניהם. הוא נזהר שלא להציג כבר בהתחלה סוגיות העלולות להביא להם, ולעורר בליבם דעות קדומות. משימתו הראשונה הייתה לזכות בליבם, למשוך אותם לתורת המשיח, להרקחם באהבתו ולשמש מופת בעבורם. כאשר הם יקבלו את עקרונות האמונה של הבשורה, הם ייפטרו מאמונותיהם התפלות וממנהגיהם הפסולים. צעד אחר צעד התקמה הרפורמציה בציריך, אך אויביה נזעקו לצאת נגדה בהתנגדות גלויה. בשנה לפני כן, הנזיר מוויטנברג אמר לא לאפיפיור ולקיסר בוורמס. ועתה דומה היה שהכל מעיד על התעקשות דומה מדרישות שלטון האפיפיורות בציריך. צווינגלי הותקף שוב ושוב. מעת לעת, במחוזות שוויץ הקתוליים, הועלו תמידי הבשורה למוקד. אך הכנסייה לא הסתפקה בכך. היא התאבטה לשתיק את מורי הכפירה בכל דרך. לפיכך, הבישוף של קונסטנץ שיגר 3 באי כוח למועצה בציריך. ושים את צווינגלי בכך שהוא מלמד את העם לחלל את חוקי הכנסייה, ובתוך כך מסכן את השלום ואת הסדר הטוב של החברה. הוא טען שאילו הכנסייה תאבד את סמכותה, התוצאה תהיה אנרכיה כלל עולמית. בתגובה, צווינגלי אמר שהוא מלמד את הבשורה בציריך מזה 4 שנים, שבמהלכן שרו בשקט ושווה גדולים יותר, אשר בכל עיר אחרת בקונפדרציה. הוא שאל, אם כך, האם המשכיות אינה אמצעי ההגנה הטוב ביותר לשמירה על ביטחון הציבור? באי הכוח הורו לחברי המועצה להמשיך ליבו בכנסייה, שהם רחוץ לה, כך הכריזו, אין גאולה.
צווינגלי הגיב, אל תניחו להאשמה הזו להטרידכם. אבן הפינה של הקהילה המשיחית היא אותו סלע, אותו משיח שהעניק לקיפה את שמו, משום שהודה בו כמשיח באמונה שלמה.
לכל אומה, כל מי שמאמין בכל ליבו באדון ישוע המשיח, מתקבל ברצון בידי אדוני. זו הכנסייה שאיש אינו יכול להיוושם מחוץ לה. בעקבות המועצה, אחד מבאי הכוח של הבישוף קיבל את האמונה המתוקנת. המועצה סירבה לפעול נגד צווינגלי, ורומא נערכה להתקפה חדשה. כשנודע למתקן הדת על מזימות אויביו, הוא הכריז, הניחו להם לבוא. אני פוחד מהם כפי שהצוק התלוי מעל הים, פוחד מן הגלים השוצפים תחת רגליו. המציע כמורה נגד הבשורה רק קידמו את המטרה שהכנסייה ביקשה לעצמית. האמת המשיכה להתפשט. בגרמניה, חסידי האמת שידיהם רפו עקב היעלמותו של לותר, שבו ועזרו עוז כאשר נודע להם על התקדמות הבשורה בשוויץ. עם התבססות הרפורמציה בציריך, נגלו פירותיה ביתר שאת, בדיכוי הרוע ובקידום הסדר החברתי, השלום, השלווה וההרמוניה. השלום שוכן בעירנו, כתב צווינגלי. אין מחלוקת, אין צביעות, אין קינה, אין ריב ומדון. מכאן יכולה לנבוא אחדות כזו, אם לא מן האדון? מכאן נובעת משנתנו, המניבה שלו על פירות ששווה וחסידות, אם לא מן האדון? הניצחונות שנחלה הרפורמציה עוררו את הקתולים להמשיך במאמציהם הנחושים להביסה. לאחר שנוכחו לדעת כי דיכוי מלאכתו של לותר בגרמניה הניב פרי מועד בלבד, הם החליטו להילחם ברפורמציה בכלי הנשק שלה. הם יערכו ויכוח עם צווינגל, ובזמן שיערכו לוויכוח, הם יוודאו את ניצחונם לא רק באמצעות בחירת המקום שבו יערך העימות, אלא גם בבחירת השופטים שישפטו בין המתנצחים. אילו יעלה בידם ללכוד את צווינגלי, הם יוודאו שהוא לא ימלט מידיהם. מרגע שהמנהיג יושתק, התנועה כולה תחוסל במהירות. אך הם הקפידו להסתיר את המטרה הזו. הוויכוח עמד להיערך בבדן, אבל צווינגלי לא שעה בעיר. המועצה בציריך, שחשדה בזממם של הקתולים, וקיבלה עזרה מן המוקדים הבוערים שהודלקו במחוזות הקתוליים עבור המאמינים בבשורה, אסרה על מטיפה להיחשף לסגנה זו. צווינגלי היה מוכן ומזומן להיפגש בציריך עם כל נציג שרומא תשלח מטעמה, אך נסוע לבדן בה נשפך דמם של הקדושים המעונים שמתו למען האמת, הווה אומר לצעוד למוות בטוח. אוקולמבדיוס והולר נבחרו כדי לייצג את מתקני הדת, אילו דוקטור אק המפורסם נבחר לייצג את הכנסייה ברומא, בתמיכת צבא מלומדים ואנשי כמורה. על אף שצווינגלי נדע מן הכנס, השפעתו הורגשה היטב. כל המזכירים נבחרו בידי הקתולים. על כל יתר הנוכחים נאסר לערוך רשימות, ולמי שיעשה זאת, צפוי דין מוות. חרב האיסור קיבל צווינגלי מדי יום עדכון מימן של כל מה שנאמר במועצה שהתכנסה בבדן. סטודנט שנכח בוויכוח העלה על הכתב בכל ערב את הטיעונים שהועלו במשך היום. שני סטודנטים אחרים העבירו מדי יום את הרשימות הללו, יחד עם מכתביו שלא קולמבדיוס, לידי צווינגלי בציריך. בתגובה, מתקן הדעת שלח את הערותיו, עצותיו, הצעותיו. מכתביו נכתבו בלילה, הסטודנטים לקחו אותם בבוקר לבדן. כדי לחמוק מנה ודרוכות של הזקיף שהוצא בשערי העיר, הם נסו על ראשיהם סלי עופות, ולפיכך הורשו להיכנס לעיר בלי שום בעיה. כך נלחם צווינגלי במתנגדיו הערמומיים. מקוניוס אמר, הוא נלחם בעוצמה רבה יותר בכך שאגב התעמק בסוגיות שנדונו בוויכוח. ואז העביר את הצעתו לבדן. הוא לא היה יכול להשיג זאת באמצעות ויכוח עם אויבה. הקתולים שהיו להוטים לנצר במערכה, הגיעו לבדן נטועים במגדי השרד שלהם, ובתכשיטיהם המנצנצים. הם התענגו על מותרות, שוכנותיהם היו עורכים בכל טוב, במיטב המתמים היקרים והעינות המובחרים. הם הקלו את העול שהיה כרוך בחובותיהם הדתיות, באמצעות חיי תענוגות ועוללות. בניגוד חד, מתקני הדת שבני האדם ראו בהם לא יותר מחבורת קבצנים, נהגו בחסכנות, גלו זמן קצר בלבד ליד השולחן בשעת הסעודה. בעל הבית של קולומבדיוס, שניצל את ההזדמנות כדי לצפות בו בחדרו, וראה שהוא עוסק בלימוד ובתפילה, השתאה על כך, ודווח כי הכופר הוא לפחות דוק מאוד. בינתיים במועצה, הק עלה בגאווה, לבימה, מפוארת ומקושטת, בזמן שקולומבדיוס, יעניו, ישב מול יריבו על בימה פשוטה שהורכבה בגסות. קולו הרם של הק ובתכונו המופרז לא הרזיבו אותו מעולה, לאתו התעצם באמצעות התקווה להשיג זהב וכבוד. שכן ידע שמגן האמונה יתוגמל בעין יפה. כאשר טיעוניו הטובים ביותר הופרכו, הוא נקט בקללות ואפילו בשבועות. קולומבדיוס, שהיה שפל רוח וחסר ביטחון, הסתייג מן המאבק, ונכנס אליו עם שבועה חגיגית. איני מכיר אף חוקה משפטית אחרת זולת דבר אדוני. עליו שנהה בעדינות ובעדיבות, הוא הוכיח שהוא מסוגל להתנצח ולעמוד על עקרונותיו, ושהוא עשוי ללוחת. בזמן שהקתולים כדרכם הסתמכו על נוהגי הכנסייה, מתקן הדת דבר בכתבי הקודש. הוא אמר, בשוויץ שלנו, למנהג אין שום תוקף, אם עלי הוא מעוגן בחוקה. בכל ענייני האמונה, כתבי הקודש הם החוקה שלנו. להבדל אחד בין שני היריבים המתנצחים, הייתה השפעה לא קטנה לנוכחים. מתקן הדת השלב, שהציג את טיעוניו השקולים בעדינות ובצניעות, דיבר על ליבם של אלה שהסתגעו מטענותיו היומרניות והקולניות של הק. הוויכוח נמשך 18 ימים. בסיומו, הקתולים הכריזו בביטחון רב על ניצחונם. רוב הנציגים צדדו בכנסייה הקתולית, והמועצה קבעה שמתקני הדת הוסו, והכריזה כי הם ומנהיגם צווינגלי נותקו מן הכנסייה. אולם, פירות המועצה חשפו את הצד המנצח.
הוויכוח הביא לתנופה כבירה בהתקדמות מטרת התנועה הפרוטסטנטית. וזמן קצר לאחר מכן, הערים החשובות, ברן ובאזל, הכריזו על תמיכתם ברפורמציה.